שלום חנוכה שמח. בשיעור הזה אנחנו נתבונן קצת על ברכת ההודעה שאנחנו אומרים בחנוכה על הניסים. לפי נוסח ספרד יש הבדלים דקים בין נוסח ספרד לנוסח אשכנז. לא ניכנס בהרחבה להבדלים שבין שני הנוסחים. בחרתי פה את נוסח ספרד. אנחנו נעקוב קצת ונראה באמת מה חז"ל שמו בפינו. כשאנחנו באים להודות, כן, על באמת התוכן המיוחד של חג החנוכה בימים ההם, בזמן הזה, על מה תשומת הלב שלנו צריכה להיות מיוחדת, מושקעת, בשעה שאנחנו באים להודות לקדוש ברוך הוא על אותו אירוע מופלא של ניצחון המכבים, ניצחון המעטים על הרבים, החלשים על החזקים וכן הלאה. בכלל אנחנו יודעים, היהודי קרוי יהודי על שם ההודעה. זאת אומרת שיש לנו כישרון מיוחד להודות. כישרון מיוחד להודות. מה זה בכלל הודעה? הודעה זה ביטוי נפשי, כן? כמובן שהוא בא לידי ביטוי בצורה מילולית אמנם, כן? אבל זה ביטוי שראשיתו, שורשו, הוא בנפש מרגישה. מה זאת אומרת נפש מרגישה? אדם שמסוגל להרגיש שהחסרון שלו נתמלא, החסרון שלו נתמלא על ידי גורם שהוא חוצה לו. כן, הגדרה היא כללית. כי אדם יכול להודות לחברו על כך שהוא הביא לו כוס מים. זאת אומרת, הוא מרגיש את החסרון שהיה לו בכוס מים, הוא היה צמא. כן, אבל החסרון הזה לא מעביר אותו על דעתו לחשוב שכאשר מביאים לו כוס מים, זה תמיד הגיע לו. היו מחויבים להביא לו כוס מים. אלא הוא יוצר את ההבדלה בין החסרון שהוא חש לבין המקור המושיע. המקור שהביא לו את המים. מזה יוצא את ההודעה. הודעה לא יכולה להיות. כן? תמיד צריך להיות מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. כלומר, ההודעה היא חייבת להיות, כן? למישהו, למשהו, לאישות כלשהי, לגורם כלשהו, שאני מבחין בו בתור גורם מושיע. כלומר, אני הייתי מלא חסרון. אני חווה בעיקר את החסרון, כן? וכרגע שממלאים לי את החסרון, תשומת הלב שלי, היא פונה כלפי אותו גורם, ואני מודה לו, הפעם מודה את השם. עם ישראל יש לחוש מיוחד במינו, כן? בסגולה שלנו. זה לא שיהודי בבחירתו החופשית לא יכול להיות כפוי טובה. אדם יכול להיות כפוי טובה, אבל סגולת ישראל יכולת להודות. כן? עם זו יצרתי, תהילתי ספרו, היכולת להבחין בחוש אמוני פלאי. בעצם שהקדוש ברוך הוא מחיה, כי אתה מחיה את כולם, מחדש וטובה בכל יום, תמיד מעשה בראשי. ההבחנה הזאת בין משפיע ומושפע, כלומר, לדעת שאנחנו מושפעים, לדעת שמאיתך מקור חיים, ובאורך נראה אור. צריך להבין שההבחנה הזו היא הופכת האדם ליצור מודה. כל היום הוא מודה. כן? ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלה, כן? פרוסות כנשכי שמיים, ואיננו מאירות כשמש וכירח, אין אנו יכולים להודות. עם ישראל שמתבונן על המציאות, הוא מתפוצץ מתוך מרוב צורך להודות. ההבחנה הזאת, שאנחנו נבראים והוא הבורא, והוא מחיה בטובו בכל רגע מעשה וראשית, זה כישרון מיוחד במינו. ברכת מודים. מודים אנחנו. ניסיך, נפלאותיך, שבכל יום, שבכל עת, שבכל שעה. אין. אנחנו יורדים עד הריזולציות העדינות ביותר, גם על הטובות הכלליות, וגם על הכי קלות, בכל שעה. בכל שעה ושעה, בכל רגע שאנחנו חיים. יש בתוכו הרבה פלאים, הרבה סיבות להודות. התקנו איזה שתי ברכות. איזה שתי ברכות, סליחה? מודים דרבנן, כן. מודים ומודים דרבנן, מה שאנחנו אומרים, כן. יחד עם השליח ציבור, כשהוא אומר מודים, אנחנו אומרים מודים דרבנן. קיצור, זה העניין. לכן, אנחנו נתבונן פה בברכה הזו ונראה על מה אנחנו מודים. כלומר, מהם הפרמטרים, כן, של הישועה האלוקית, שאנחנו, אמות המידה, הגילויים של הישועה האלוקית, שאנחנו מתבוננים בה, חשים אותה, קולטים אותה, מתרשמים ממנה, מתפעמים ממנה, ובאים ממנה להודות. אנחנו נראה מה קבעו לנו חזל. אז בואו נראה. נקרא את זה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. קודם כל הביטויים האלו הם כבר מביאים פנינו סקירה מופלאה שבעצם מבטאת את היכולת של חז"ל, כן? וממילא אנחנו צריכים ללכת בעקבי הצון, בעקבותיהם של חז"ל, ולומר את הדברים מלב ונפש. היכולת המופלאה לעקוב אחרי הנס או אחרי הטוב האלוקי בכל מדרגות ההופעה שלו. כן? כל מדרגות ההופעה שלו. כן? מהניסים ועד הנחמות. מהניסים ועד הנחמות. על הניסים, על הפורקן, על הגבורות, על התשועות, ועל הנפלאות, ועל הנחמות. כן? זאת אומרת שעם ישראל מתבונן, כן? שחכמי הדור, כן? ההוא, באו לערוך תודה, להקריב את תודתם לפני הקדוש ברוך הוא, הם כרגע מפרקים את האירוע הזה לכל מרכיביו. תחשבו על בדיקת דם שאדם עושה. לוקחים את הדם, שמים מתחת למיקרוסקופ, אנחנו מקבלים את התשובה מקופת חולים. יש שם המון המון ערכים שנבדקים בבדיקת הדם הזו, נכון? סידן, ברזל, מערכת חיסונית וכן הלאה וכן הלאה. כן, מגנזיום, ב-12, כל... זאת אומרת, טיפת דם אחת, אנחנו מגלים בה וחושפים בה מרכיבים שונים, כדי שנדע את מצבנו. כשאתה נפגש עם הופעה אלוקית, השאיפה היא לפרק את הטוב האלוקי לכל מרכיבה, ולראות מה אתה נתרמת כתוצאה ממנו. הקדוש ברוך הוא מופיע, מה מרכיבי ההופעה שלו, איך זה פוגש אותי, מה זה עושה לי, מה ההטבות שאני מקבל מזה. מה אני מקבל מאור השמש? ויטמין C, ויטמין D, ויטמין D. מה אני מקבל מאור השמש? טוב, השמש זורחת, בסדר. אבל אם אני יכול להגיד על השמש, שהיא זורחת על הניסים, ועל הפורקן, ועל הגבורות, ועל התשועות, מה הטובות שהשמש עושה לי? גם הטובות הפיזיות, גם הטובות הנפשיות, וגם הטובות הרוחניות. שמש צדקה ומרפא, בכנפיה. השמש יש לה הרבה הרבה תועלות. האם אני מסוגל להתבונן ולראות את כל סוגי התועלות? הנה. מה, מה? תלוי, צריך לדעת כל דבר להשתמש בו, זה ודאי. אבל הרעיון הוא, מה, סליחה, עכשיו אנחנו מתחילים לרדת לעניינים. אז בואו נראה. כן? בואו נראה. מה קבעו לנו כאן? כשאנחנו מתבונים בנס חנוכה, עם איזה איכויות, עם איזה סוגי הטבות וגווני הטבה, אנחנו צריכים להיפגש. אז קודם כל זה על הניסים. זה מתחיל על הניסים. על הניסים. קודם כל אנחנו מודים, ריבונו של עולם, אנחנו מודים שגילית את רצונך הבלתי בעל תכלית. רצונך הלא תלוי, המתרומם והמתנשא מעל כל סדרי המציאות. צריך להבין. ראשית ההופעה, זה מתחיל ממקום מאוד ניסי ונסתר. כן? המילה נס, שימו לב, זה נון. זה מורה על 50, שערי בינה. זה בא ממקום נון. זה בא ממקום הנון, נסתר. נון זה בארמית דג. הדג הוא נסתר מן העין. כן? נון. הנון זה המקום הגבוה, גבוה, 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 גבוה. כן? שאי אפשר בכלל להגיע לשם, אי אפשר להבין שום דבר, שום מחשבה, לית מחשבה תפיס הבך. זה בא מינון, זה בא ממקום מאוד גבוה. אבל מה זה האות השנייה? סמך. תסתכלו איך הסמך נראית. סגורה, נכון? זאת אומרת, בא פה משהו מהשער החמישי, ממקום חירותי, אלמא דחירות, ממקום חירותי לגמרי, והוא חודר לאן? אל תוך המקום הסגור, זה העולם הזה. אל תוך הצרה. כן? אל המקום הסגור. הנס זה בעצם רצון עליון שמימי בלתי תלוי לחלוטין. והוא מתחיל לרדת למטה אל תוך המיצר, אל תוך הסמך. סומך נופלים, זה דבר מעניין, כן? שהסמך זה גם משון סומך, כן? זאת אומרת, הסמך זה מצד אחד עולם הזה, עולם של מיצר, אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכו, הוא סומך את הנופלים. זה באמצעות הנון. עם ישראל הוא יודע להרגיש כיצד הרצון העליון מגיע ממקום בלתי תלוי. כן? איך אומרים הגויים לפעמים? כן? כאשר הם רוצים להתמודד עם אלוהי ישראל, אולי אלוהי הרים הוא. אולי אלוהי מישור הוא. נלחם איתם בהרים. אם הוא אלוהי הרים, נלחם איתם במקום אחר. אם הוא אלוהי מישור, נלחם איתם במקום אחר. זאת אומרת, התפיסה הגויית שאלוקים בעצם הוא מצומצם לאופן של גילוי אחד. זה דבר מאוד בעייתי. כן? לא. אנחנו אומרים, תחילת ההופעה של הקדוש ברוך הוא, איפה היא? ממקום מאוד גבוה. הוא לא קבוע לתנאים של מקום וזמן, למרות שהוא מתגלה בתוך הזמן. למרות שהנון מתגלה בתוך הסמך. אבל, למרות, כן? הוא לא קבוע לסמך. הוא מעליו, הוא מתגלה בתוכו. זה דבר שמבלבל אותנו הרבה פעמים. שבגלל שהוא מתגלה בעולם הזה, נדמה לנו שהוא זה השמש. זה כל העניין של עובדי עבודה זרה. אולי הוא השמש, אולי הוא הירח, מכיוון שאנחנו רואים גילויים כל כך כבירים בשמש, ברוח, באש, במים, באפר. אולי זה האלוהים ונגמר הסיפור. אולי אין לו ראשית ושורש מעל כל הבריאה. אולי הוא הטבע ותו לא. אז קודם כל שאנחנו באים להודות לקדוש ברוך הוא על הגילויים שהוא מתגלה לנו בעולמנו, קודם כל אנחנו צריכים להגיד על הניסים. ראשית ההופעה היא מקום מאוד מאוד גבוה. אחר כך תחילת הגילוי. אנחנו לא רק מרגישים בהופעה הניסית השמימית הבלתי תלויה, החירותית הלא מוגבלת, יוד קי וו קי. אנחנו לא מתחילים רק, לא מסתפקים בזה. אנחנו מתחילים עכשיו לראות את ההופעה שלו בעולם הזה. וראשית ההופעה באותם אירועים מופלאים של הימים ההם. ראשית ההופעה הייתה בפורקן. מה זה פורקן? פתחנו מילון וראינו. פורקן זה מישון לפרק. כן? פורק ואין מידו מציל. כן? מה זה לפרק? כמו שהעיר אריק בצדק יפה. פריקה וטעינה. מה זה פריקה? לפרוק את המסע מעל גבי החמור. בעצם זה הרחקה של המסע מעל גב החמור, כן? וכרגע החמור משוחרר מהמטען. אבל פריקה, שימו לב, זה ביטול של התחברות שכנית, לא מזגית, שימו לב, יש הבדל. מה זה שכני? כאשר אתה רואה שתי בני אדם רבים, מה אתה עושה? אם אתה מסוגל, קודם כל מפריד. זה נקרא פריקה. כן? יש פורקנה ויש משיכה, זה שני דברים שונים. פורקנה זה לשון ראשונה של גאולה, והוצאתי, או שתי לשונות ראשונים, והוצאתי והצלתי. כן? זה נקרא פריקה. הוצאתי אתכם מצרים והצלתי על ידי שהרחקתי אתכם משם. אבל עדיין אין את הישועה הגמורה, כי אין את הלשונות שלקחתי, כן, וגאלתי ולקחתי ובאתי. כלומר, הגאולה לא נשלמת במצב הפריקה בלבד. כלומר, זה שאני רואה שתי בני אדם רבים, ואני ניגש לפרוק אותם זה מזה, זה תחילת הגאולה. אבל זה לא סופה עדיין. אבל עם ישראל לא מתעלם משלב הפריקה. כן? אני לא אומר תודה לקדוש ברוך הוא כאשר הוא מנחם אותי. אני אומר לו תודה גם כאשר הגאולה מתחילה. ואפילו בשלביה הראשוניים. פריקה. כן, זה איפה אנחנו נראה. זה בהמשך, אנחנו נראה. על הניסים ועל הפורקן. אם כן, גם בשלב הפריקה אני כבר מודה, ראיתי ריבונו של עולם שפרקת אותי, פרקת אולו של יוון. אפילו התנחתה הזו, אפילו הרגיעה הזו, מבחינתי סיבה להודות. על הניסים ועל הפורקן, ועל הגבורות. אותו רצון אלוקי מופלא, מתגלה בעולם בשלב ראשון בצורה של פריקה, אבל לאחר מכן הוא מתערב, הוא מתמזג בתוך כל המעברים הסבוכים של המציאות הפיזית. זה נקרא גבורה. גבורת הצמצום שהאינסוף מתגבר. האינסוף מתגבר, מצטמצם ומופיע עוד בסעיפי המציאות. כן? זה פה אותו יסוד ניסי. הוא לא מסתפק בפריקה בלבד, אלא הוא חודר למערכי המציאות. הוא נוקב, עד התהום הוא נוקב, כרופא המדקדק עם החולה בדקדוקי דקדוקים. הוא לא עושה איזה ניתוח פלסטי כזה של יאללה עושים ונגמר. ככה בפרטי פרטים, הניתוח נמשך 18 שעות, 36 שעות, כן? זה לא רק הפריקה, הוא יכול היה להציל את החולה גם בחמש שעות ניתוח. אבל הוא משקיע ב-36 שעות. זאת אומרת, הרצון של המרפא, של הרופא, הוא מתגבר. זה נקרא גבורה. אם כן, הנס הוא יורד מלמעלה למטה. הרצון הבלתי תלוי החירותי שמתחיל לפלס לו דרך בתוך המציאות. בשלב ראשון הוא פורק את המשועבד מהמשעבד. ולאחר מכן הוא נכנס עוד יותר בעומק המציאות הפיזית. זה נקרא להתגבר. כן? אז הגבורה האלוקית היא באה לידי ביטוי בזה, שהיא חודרת לעומק המציאות. כן? במקרה הזה של השיעבוד של ישראל היוונים, הוא חודר בפנים, הוא מאמץ את כוחם של, של, של החשמונאים, כן? ומופיע ויוצא בצבעותיהם, בפרטי פרטים של הבסה וניצחון, ועכשיו המציאות התחתונה מתחילה לצמוח כלפי מעלה. אז בנס ראינו איך הרצון העליון יורד למטה. חודר, בוקע, מפלח אל תוך המציאות. בשלב הגבורה, עכשיו המציאות התחתונה מתחילה לטפס למעלה, מתחילה להיגאל. כן? המים גברו 15 עמה מעל ראשי הערים. כלומר, גברו למעלה. זאת אומרת, המים עולים מלמטה למעלה. בהתחלה המבול מתחיל מאיפה? מלמעלה. למטה. ועכשיו המים מתחילים לעלות מלמטה למעלה. פעולת העלייה מלמטה למעלה, איך היא קוראה בלשון התורה? גבורה. כן? והמים גברו למעלה. 15 אמה. כן? אז הגבורה היא בעצם דבר מאוד מעניין. הגבורה מצד אחד היא מבטאת את עומק החדירה של הרצון האלוקי בתוך המציאות שלנו, אבל היא גם בעצם מבטאת את תחילת העלייה של המציאות שלנו אל שורשה ומקורה. זה נקודת הגבורה. כן? מעניין. אז על הניסים, על הפורקן, לריבונו של עולם, גם ראינו את הגבורות שלך, ראינו את הגבורות שלך, ראינו אותן מופיעות בפרטי פרטים, ראינו שאתה דקדקת דקדוקי דקדוקים כדי להחדיר את הרצון שלך לתוך מהלכי המלחמה של ישראל. אשכנזים רואים גם על המלחמות. המלחמות שאתה עשית, עושה מלחמות, כן? בורא רפואות, זורע צדקות. על המלחמות, אומרים אשכנזים. ריבונו של עולם, אנחנו מודים לך גם על המלחמות. איזה מלחמות? המלחמות שלך. ראינו את המלחמות שלך. ראינו שאתה נלחם, כי השם נלחם להם במצרים. ראינו את המלחמות שלך. תודה רבה על המלחמות שלך, ריבונו של עולם. לרגע, אנחנו לא חושבים שזה היינו אנחנו. לא, ממש לא. וגם אחרי כל שכלול הישועה הזאת, וכל הניצחון הנפלא הזה, מה אומרים ישראל? על הנפלאות. למרות שסוף סוף ניצחנו, כן? ירינו חיצים ביוונים והרחקנו אותם לאי הים, לרגע אחד לא חשבנו שמה? שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל. הבנו שגם אחרי כל המהלכים היותר טבעיים של המלחמה, כן? נכון, ניצחנו. מתוך מהלכים מבריקים מאוד מלחמתיים, כן? אבל לא שכחנו שתחילת התהליך היא שלך, וגם סופו הוא שלך. זה נקרא לנפלאות. גם אחרי הניצחון, גם אחרי כל מהלכי המלחמה המבריקים, והיו שם מהלכים מבריקים, אנחנו חוזרים ואומרים מה? על הנפלאות. כלומר, הכל זה פלא ונס. זה התחיל בנס ונגמר בפלא. צערנו הרב, הרבה פעמים שבני אדם מנצחים וצבאות מנצחים, וזה קורה גם בעם ישראל לצערנו. כן? הזכרנו את הדוגמה של מלחמת ששת הימים. יש לך פלא יותר גדול מאשר לנצח 7 צבאות ב6 ימים? יש לך פלא יותר גדול מזה? אבל למרות זאת, לצערנו, לא זכינו להודות לקדוש ברוך הראוי. ובכל המסיבות וכל הסיכומים שהיו אחרי המלחמה, לפחות בדרג המדיני והצבאי, לא שמענו תודה לקדוש ברוך הוא, לצערנו. הודו לאזרחים על כושר העמידה, הודו לחיילים, הודו למתכננים, אבל הקדוש ברוך הוא נשכח. זאת אומרת שזקפנו את זה על עצמנו, לא ראינו את הרצון האלוקי מופיע בעוצמה. בהתחלה, אולי כן, כי אתם יודעים שלפני ערב מלחמת ששת הימים, המצב פה במדינה היה נורא והיום. כולם הרגישו כמה המצב הוא נורא. החסרון והפחד הקיומי היה נורא. חפרו מאות קברים זמניים בתוך מרכזי הערים, גם בגן מאיר בתל אביב. חפרו מאות קברים. היו הסכמי קליטה של יתומים, יתומים ואלמנות, בעיקר יתומים באירופה. היו הסכמים חתומים בארצות שהן ידידות ישראל לקלוט את היתומים של אחרי המלחמה. והייתה בדיחה נוראה שאמרו באותם הימים. אני חושב שעוד שמעתי את זה, כן? בתור נער בן 11, חיים ששת הימים. הייתה בדיחה, מי שיצא אחרון משדה התעופה יחבא את האור. הייתה אווירה נוראה וקשה. כל הדרג המדיני היה מבולבל לחלוטין. מבולבל לחלוטין. כן. הרמטכ"ל קיבל חום. רבין. לוי אשכול היה מבולבל לגמרי. ולא נותרה ברירה אלא להכניס את דיין, גיבור מלחמת העצמאות. להכניס אותו, להצניח אותו בתור שר הביטחון. וברגע שהוא נכנס, זה ישרה אווירה קצת יותר טובה לציבור בישראל, אבל עדיין היה פחד נורא והיום. המצרים כבר נעמדו שם ממש על קו הגבול, והסורים משם, וחטיבות עיראקי התחילו להגיע, ומתימן, אל תשאלו. מה שפה הלך ביישוב. אני כנער בן 11 זוכר שעל שפת ירדן כמו מאומה לא קרה. המשכנו לאכול את השמנת ואת החמה ואת דגי הקרפיון הצלויים ואת הפתיתים המלאים ברוטב. כאילו דבר לא קרה. נכון, חפרנו שוחות, אבל בעינינו זה היה נראה כמו איזו פעולה צופית או של הנוער העובד. זה היה נורא משעשע. לא הבנו בכלל את המשמעות של המלחמה. כנראה שגם מבוגרים דאגו לא להביא לידיעתנו איפה הדברים עומדים. חלילה לא לפגום בשמחת החיים של הילדים החמודים, אבל המצב היה נורא. מבחינתנו מלחמת ששת הימים, מה זה היה? טרם המלחמה, בתוך המלחמה, אני זוכר שהייתה מלחמה שהחזית הסורית, כן, התגברה. מה עשינו בתור ילדים? לקחנו כיסאות והתיישבנו בדשא שפונה לרמת הגולן לראות את קרבות האוויר של המיראז'ים מול המיגים. הסתכלנו על רמת הגולן, ראינו את האבק של הטנקים שעולים למוצב תל הזזיאת, זה היה אחד המוצב שהציקו, הסורים הציקו שם ליישובי עמק ירדן כל הזמן. אז ראינו את הטנקים עולים בשביל ומשאירים את הענני האבק אחריהם, וקרבות אוויר, זה מבחינתי המלחמה, אני אומר לכם את האמת. היינו גם במקלטים, אני זוכר, כן? היינו במקלטים, אבל זה הכל היה שעשוע, שעשוע. זה היה צוות הווי, כל הדברים האלה. ואחרי שניצחנו בשישה ימים, אף אחד לא זכר להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כמה מצער. מה? זה נורא מצער. אני לא מדבר, בציבור הדתי היו הרבה מסיבות הודיה. הרבה מסיבות הודיה. אבל הציבור הכללי, עלינו להר הבית. הר הבית בידינו. אני אומר שוב, הר הבית בידינו. אם היו אומרים שם תודה לשם ידברך, נכון שרב גורן שם היה ותקע בשופר וכן הלאה וכן הלאה, אבל מי שהיה המפתחות של הר הבית בידיו, הוא לא השאיר אותם בידיו, הוא מסר אותם לווקף. וירד למטה, למרגלות הר הבית, לכותל. זהו, אנחנו למטה. לא הייתה מספיק הודעה. וזה מה שאומרים כאן, ועל הנפלאות. על הנפלאות, ריבונו של עולם. אחרי כל מה שהיה, ואחרי כל ניצחונות הכבירים, עדיין הכל הוא פלא. עדיין אנחנו מרגישים שרצונך הופיע כאן, ועשית את הדברים בחוכמתך הגדולה, ביכולתך האינסופית. ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם הזמן הזה. מה זה נחמות? שהניצחון הזה, מכיוון שהוא בא ממך, הוא גם מנחם. אם הניצחון לא בא ממך, הוא לא מנחם. כן? כבן אשר אמו תנחמנו. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות אנשים בצרה. אבל מתי האדם הזה מתנחם? כאשר בא לבקר אותו ולדבר ליבו מישהו שאוהב אותו. כבן אשר תנחמנו אמו. אם אתה יצאת בצוותינו, אם אתה עומד ביסוד הפורקן, הגבורות והישועות, אם אנחנו מכירים בנוכחות שלך, אז יש גם נחמה. יש גם נחמה. אבל אם הניצחון הזה היה ניצחון שהונחה, לא על ידיך, אלא מכוח של כל דעלים גבר, כן, כללי הטבע, כל המלחמה הזו היא מקרה אחד גדול, לא מבינים מה התועלת שבה, לא מבינים מה המגמה שבה, סכסוכי בני אדם, אלו הורגים כך וכך, אלו הורגים כך וכך, אין נחמה. כי ברגע שהמלחמה היא לא אלוקית, זה מה שאמרנו על המלחמות, עושה מלחמות, זורע צדקות, ברגע שהמלחמה היא לא אלוקית, ברגע שהמערכה היא לא אלוקית, ואני בא אליך בשם השם אלוקי ישראל, מערכות ישראל, כך אומר דוד לגוליית. אתה בא אליי בחרב וחנית, אתה בא אליי למלחמה שיסודה זה גאווה. זה כוחי ועוד זה, אני בא אליך בשם השם אלוקי ישראל. ברגע שאני בא בשם השם אלוקי ישראל, יש גם נחמה אחרי המלחמה. אחרי המלחמה אנחנו מבינים שהשם עושה מלחמות, ומלא הוא זורע צדקות ובורא רפואות. לכן יש פה גם נחמה. על כל הקורבנות וכל החללים. ברוך השם, היה בשביל מה להילחם. ברוך השם, שעשית לאבותינו ימים ההם בזמן הזה, עשית לאבותינו רבותיי, עשית לאבותינו, כן, בימים ההם, אבל בזמן הזה, מה זה בזמן הזה? עשית לאבותינו בקפה בכסלו אז. בזמן הזה, פירוש דבר, למרות שחלפו מאז המון המון שנים, כן? אבל זה פועל גם היום. גם היום. התוכן הגאולי הזה, שהופיע אז, בזמן ההוא, הוא מופיע גם בזמננו, למי שהולך במנהגי חז"ל, כל מה שהם קבעו לנו, כמו שכתוב בהמשך, בסוף הזה, וקבעו ששמונת ימי חנוכה אלו, בהלל ובהודעה. קבעו, כן? זה לא נשאר שם התוכן הרוחני הזה, והלך לאיבוד בתהום הנשייה. הם קבעו, הם לקחו את האירוע הזה, התכנים הרוחניים שהתגלו אז, וקבעו, יצרו קיבוע, קיבוע שמאפשר לנו, מדי שנה באותו הזמן, ליהנות מהאורות הנפלאים של חג החנוכה. שעשית לאבותינו בימים ההם, אבל גם בזמן הזה זה מופיע. זה לא מאורע היסטורי נשכח שהיה אי פעם, זה לא ארכיאולוגיה, זה לא מעלה אבק, זה חי, זה פועם, זה בועט, זה נושך, זה כאן איתנו ממש ממש. אותו התוכן, כן? אותו התוכן. אותו התוכן. ומה קרה שמה? בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. שתי מערכות. במערכה הטבעית, ישראל נפגשים עם כל כוחות הרשע. ארבע גלויות ככלל, הם אלו שמפרנסות את הרשע בעולם הזה. ארבע גלויות, כן? שתחילתה זה בגלות מצרים. אבל גם גלות יוון היא אחת מהם, שימו לב. התוכן הרשעותי שמקומו והקרקע הפוריה שלו זה העולם הזה. כן? בכל גלות וגלות יש לו אופי שונה. כן, גלות יוון, יש לה את האופי המיוחד שלה, שהיא כנגד תורת ישראל. חוכמת יוון כנגד חוכמת התורה. אם כן, שתי מערכות עומדות זו מול זו. עם ישראל שמייצג את רצון השם יתברך, אבל עם ישראל במציאות הטבעית, הגופנית שלו בעולם הזה, מול יוון. מול יוון. ופה עומדים זה מול זה, מתתיה, בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, ומאידך, בצד השני, מלכות יוון הרשעה. אלו שתי המערכות שקיימות כאן. באותה מידה אפשר להגיד, ישראל, כן, בדור הזה, כן, בשנת 73, מול המצרים ומול הסורים, מלחמת יום הכיפורים, ששת הימים, אותו דבר, תמיד ישראל עומדים מול איזה גורם שרוצה להשמיד אותם. כן? אבל זה מייצג את המערכה הטבעית. שישראל עומדים מול הגורם שרוצה להילחם נגדם, פחד גדול. כאשר גוליית עומדים מול שאול, מה קורה? עם ישראל מפחד. ויראו וינוסו מפני האיש, מפני גוליית. יש רק גורם אחד. איך קוראים לו? דוד המלך. שהוא מביא את הניחוח האמוני לתוך המערכה. הוא נפגש עם גוליית, והוא מברר לו שנכון, אם אתה עומד מולנו, אם אתה עומד מולנו רק מהצד הכמותי, מהצד החיצוני, מהצד הטבעי, אתה מנצח אותנו. אבל אני באתי להודיע לך גוליית, אני באתי לגלות לך גוליית, שיש מימד נוסף, גבוה הרבה יותר. ואיתו אני אלחם נגדך. אז פה מוצג לפנינו, קודם כל, כן? היחס שבין רשעת יוון לבין מצבם הטבעי של עם ישראל. כאשר המתווכים, כן? שמעלים את הכל למקום גבוה יותר, מי הם? החשמונאים. החשמונאים הם בעצם דוד מול גוליית. החשמונאים הם דוד. הם יוצאים מן הקודש. הם באים ממקום, מנקודה מאוד מאוד פנימית, ומכניסים את המרכיב האמוני אל תוך המלחמה. אבל אלמלא המרכיב האמוני הזה, אנחנו בצרה גדולה מאוד מאוד. בימי מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. אלו ימים של מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. אלה ימים שלהם. אלה ימים שבם, הימים האלה נועדו כדי לגלות, להופיע משהו מיוחד שנועד דווקא לחשמונאי ובניו. אותו דבר יש ימים שלנו, כל אחד ואחד וימיו, השנים שאנחנו חיים היום, השנים האלו, הימים שאנחנו חיים בהם, ואברהם זקן בא בימים. מה זה בא בימים? את כל הימים שלו הוא הביא איתו ליום מיתה. מה זאת אומרת כל הימים? הוא הביא את כל הזמנים, כל הזמנים שהוא חי בהם, ואמר לקדוש ברוך הוא, בכל יום ויום פעלתי את הפעולה שנועדה לי. אני חי פה כדי לגלות את זה, ולהתמודד עם זה, ולהתגבר על זה. הנה ריבונו שלם, זה שק הימים שלי. כל יום פה הוא כמו יריעה שציירת עליה. כל יום ציירתי ציור אחר על יריעת הזמן. ב-24 שעות של יום א', ציירתי כך, בבית וכו'. זה נקרא ימים. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, אותה משפחה מופלאה של חשמונאים הבינה שהגילוי המיוחד שלהם זה גילוי של גבורת הקודש אל מול תרבות יוון. הם הבינו את זה. מכיוון שהם הבינו את זה, הם עמדו מול מלכות יוון. הם הבינו שמלכות יוון, כל ההתעוררות שלה וההתחזקות שלה זה רק בשביל הגילוי הזה. דבר מעניין. בימי מתתיה בן יוחנן, כשעמדה מלכות יוון, היא לא סתם עמדה בימי מתתיה. היא עמדה בימי מתתיה כדי לתת למתתיה בן יוחנן, כהן גדול ובניו, את האפשרות לגלות את הגילוי המיוחד שלהם. יכול להיות שאם אתה לא תהיה בחדר עם פלוני אלמוני בחדר בפנימיה, יכול להיות שלא תוכל לגלות את הגילוי המוסרי המיוחד שלך. אבל מכיוון שפלוני אלמוני איתך בחדר, יש לך סיכוי לשדרג את המדרגה המוסרית שלך, בגלל שהוא איתך בחדר. אתה צריך להתמודד איתו. אופי ההתמודדות, זה דבר צריך לברר אותו. כמובן שאני לא מתמודד עם חברי לחדר, יודע שאני זורק אותו מהחלון. ודאי וודאי שלא. צריך לדעת איך להתמודד. אבל הנוכחות שלו עכשיו בחדר יחד איתך, זה הסיכוי היחיד שלך אולי עכשיו, הזדמנות פז, נגיד אחרת, זה הזדמנות פז כדי להתקדם. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, בימי ראובן, בימי שמעון, בימי אבי, כשעמד עליו, אסף מהחדר. אותו דבר. השאלה אם אתה מבין שהוא מצוי כאן כדי להוליד אותך, כדי לגלות ממך משהו, רק הוא יכול לעשות. הוא השאור שבעיסה שלך. הוא עכשיו מטפיח את העיסה שלך. הוא מפתח אותך. הוא משכלל אותך. הוא מגלה את הסודות הכמוסים בקיר בך. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו. כמה דורות יש כאן? 3, נכון? יש פה 3 דורות, זה חזקה. כן, וראה בנים לבניך שלום לישראל. כל מי שראה אותו ואת נכדו, כן, ואת אותו, את בנו ואת נכדו, בדרך התורה, כן, ברוך השם, יש לו סיכוי טוב שמכאן ואילך, כולם ילכו בדרך התורה. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. יש פה 3 דורות, הם שמים לב. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו. כן? 3 דורות יש פה. יש פה סבא רבא, יש פה סבא, יש פה בן, ויש פה נכד. כן? נכדים. מתתיה יוחנן ובניו של מתתיה. אם כן, זה המטען הקדושתי שאיתו באים החשמונאים אל שדה המערכה. וירוץ דוד אל המערכה, כן, וישם בילקותו, בתרמילו, 5 חלוקי נחל. זה המטען. פה אנחנו פוגשים, אם כן, על המגרש, את שני הצדדים הלוחמים. תרבות יוון במיטב רשעותה, שימו לב איך כתוב, כשעמדה מלכות יוון הרשעה, יש פה מלכות משוכללת בכל אמצעיה של רשעה, כולה מגויסת להילחם כנגד ישראל, כן, כשעמדה, יש פה עמידה, כן? עמידה זה זקיפות קומה. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל. כן? שימו למה כתוב. כשעמדה מלכות יוון על עמך ישראל. כן? איך אפשר להבין את זה? באופן פשוט היא עמדה על ישראל כדי ללחם בנו. אבל אפשר להבין את זה באופן חסידי בצורה נוספת. מה זה עמדה על ישראל? כל קיומה של מלכות יוון ותעצומותיה זה הודות למה? הודות לזה שמשהו צריך לצאת לפועל בעם ישראל. זה מה שאמרנו מקודם. מכיוון שצריך להתברר פה איזה בירור רוחני, לכן הקדוש ברוך הוא מחזק את יוון, כדי שבאמצעותם, כן? באמצעות יוון זה יאתגר את עם ישראל, ועם ישראל יוצא מן הכוח אל הפועל, איזה נקודה אמונית. אז כך צריך להבין, כשעמדה מלכות יוון על רשעה, על מה היא עומדת? על איזה בסיס היא עומדת? מה מאפשר את עמידתה? מה מאפשר את כוחה? עם ישראל. וצריה היו לראש. כל מי שהוא צר לישראל, הקדוש ברוך הוא עושה אותו? ראש. כל מי שצר לישראל, למה? הקדוש ברוך הוא משתמש באותו צר כדי לברר איזה בירור בעם ישראל. תראו איזה כוח הקדוש ברוך הוא נתן לגרמנים. תראו איזה כוח הוא נתן לסוני ישראל. איך הוא גידל את המן. אחרי הדברים האלו גידל המלך, אחשוורוש, את המן. למה הוא מגדל את המן? כדי שהמן יוציא מעם ישראל תפילה. גדולה הסרת הטבעת של המן, יותר ממחת נביאים ונביאות שעמדו להם לישראל. אז מגדלים את המן כדי שהוא יגדל את עם ישראל. אומר השפת אמת, למה הוא נקרא צורר היהודים? צורר בפשטות מה זה? עושה צרות. אבל אומר השפת אמת, הוא צרר אותנו ועשה אותנו אחד. תראו, בכל מלחמות ישראל, מתוך הסכנות הגדולות שעמדו בפנינו, עם ישראל התאחד. אם לא היה את האיום הגדול בששת הימים, כמו שאמרנו, ספק אם היינו עומדים על נפשנו כראוי, זה הוציא מאיתנו כוחות נפלאים, האיום של ששת הימים. תראו מה הוציא מאיתנו מלחמת יום הכיפורים. ימים של קרבות בלימה. של איום של ממש, שהיה מישהו שאמר, ולא נזכיר את שמו, חורבן בית שלישי, כך הוא אמר, ולא נזכיר את שמו, בעיצומם של ימי קרבות הבלימה, היה מצביא חשוב בצבא ההגנה לישראל, שאמר, חורבן בית שלישי, אבל תראו איזה כוח עצום זה הוציא מאיתנו, אותו דבר גם פה, צריך להבין שכל מלכות יוון הרשעה שעומדת בזקיפות קומה, בעוצמה כבירה, בצבעי צבאות, צבא הכי משוכלל, כל זה זה בשביל ישראל. זה החשמונאים מבינים. הם מבינים שזה הימים שלהם. איך אומרים אצלנו? זה היום שלי. זה היום שלי. הם מבינים שזה הימים שלהם. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, ומה מבקשת מלכות יוון לעשות? לבטל שתי יסודות חשובים ביותר, שהם עיקר הצטיינותם של ישראל, עיקר סגולתם של ישראל, עיקר מעלתם של ישראל, השייכות העמוקה לתורה, לתורת השם. לכן הם מבקשים לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. מה זה לשכחם תורתך? מה זה להעבירם מחוקי רצונך? מסבירים המעמיקים, לשכחם תורתך, לא לשכחם תורה, אלא תורתך דווקא. כלומר, לא אכפת לי שתלמד תורה, אומרים היוונים. אבל שאתה תשכח שזה התורה של השם. תחשוב שזה חוכמה יפה, חוכמה אקדמית, דברים מאוד יפים, איש חכם כתב את זה, כן? אבל זה לא תורת השם. זה לא תורה חיה. זה לא רצון השם שמתגלה פה בפנים. זה לא תורה שבלימודה אתה בעצם מגלה את רצונו יתברך, ובזה אתה מקדש את עצמך ואת המציאות כולה. תלמד. אבל שהתורה הזאת תהפך כמו חוכמת יוון. גם לנו יש חוכמות, אומרים היוונים. יש לנו פילוסופים כבירים, מעמיקים מאוד גדולים. אין שום בעיה, אפשר לדבר על דברים נפלאים וגדולים. אבל הכל כחלק מחוכמה טבעית. הכל כחוכמות ששייכות למעגל הסגור של הטבע, של העולם הנברא. אבל אין בורא. אולי הבורא ברא פעם, אבל מאז הוא הניח לעולם להתנהל בעצמו, כמו בועת סבון שיצאה מהמתקן הזה שעושים בלון, כן? הופ, ועכשיו זה באוויר החופשי, בלי קשר לקנה שחולל את הבועה הזו. ללמוד את התורה בתור שכזו? אין לי בעיה. תלמדו תורה. אבל לשכחם תורתך, שלא ידעו שזה תורתך, שזה בא ממך, וזה פועל באדם שעוסק בתורה גדולות ונצורות, ומעלה אותו לקדושה, וכל לומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, והוא כמעיין המתגבר. זה שישכחו. וממילא להעבירה מחוקי רצונך, מה הכוונה? ממילא שאתה שוכח שאתה עוסק בתורה אלוקית, כן? ממילא שאתה בא לקיים מצווה, מה אתה מרגיש שאתה מקיים את המצווה הזו? סתם מסע כבד, סתם דבר סתמי, סתם איזה מוסכמה בהביוריסטית, התנהגותית, שאין בה מטען של קדושה, אין קידשנו במצוותיו, אז זה לשכחם תורתך, ומתוך כך, גם העיסוק במצוות הוא עיסוק ריקני, מלאה, כן? וכן הלאה. אלו שתי הדברים שהיוונים רוצים לעשות. כן? לשכחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. או, אבל פה נכנס המרכיב השלישי, כן? מערכה היוונית אל מול חשמונאי ובניו, ואתה ברחמך הרבים, זה הכתוב השלישי. כאשר למטה פה עם ישראל עומד על נפשו, גם באמצעות כמה צדיקים גדולים, למרות שרוב העם ברח ונס למערות ורבים התייבנו, אבל שיש את החשמונאי ובניו שהם כרגע התמצית של עם ישראל, ונקודת המוצא שלהם זה מקודש הקודשים, כשיש את זה, ואתה ברחמך הרבים, יש פה המשכה של רחמים רבים ממקום מאוד גבוה, כן? איך אומר מרדכי לאסתר? ורווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר. מה זה המקום האחר? זה הרחמים הרבים. גם במקום שעם ישראל נמצא בגלות, והוא נשלט על ידי שונאיו, רווח והצלה יבוא למקום אחר. אם נדמה לך שאפסה תקווה, רווח והצלה, ואת ובית אביך תובדו. אני לא מפסיק להאמין בהצלתם של ישראל. אנחנו נעשה את שלנו, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. שתי כתובים המכחישים זה את זה, זה יוון וישראל. נלחמים זה בזה, לאומי לאומי אימץ. אבל יש מרכיב שלישי, שזה הקדוש ברוך הוא. יבוא הכתוב השלישי, ויכריע בין הניצים האלו. ואתה ברחמך הרבים, מתגלים רחמים במקום עליון מאוד, ועם ישראל מנצח בשישה ימים, שבע צבאות, בניגוד לכל הסיכויים. כי הייתה פה התגלות בששת הימים ממקום אחר, ממקום של רחמים מרובים. זעיקה את כל העולם בתדמה, צריך לדעת. את כל העולם זעיקה בתדמה. איך יכול להיות שניצחנו? איך יכול להיות? איך יכול להיות? זה בא, ואתה ברחמך הרבים. עמדת להם בעצרתם. מה דגש פה? עמדת להם בעצרתם. מה דגש בביטוי בעצרתם? כי מול יוון באמת מבלעדיך, זו צרה שלא נפטרת. זו צרה שלא נפטרת. אי אפשר לפתור אותה. בכוחות טבעיים אנחנו מפסידים, כי אנחנו מעטים מול רבים, כמו שאומר הורים חז"ל בהמשך. מצד המערכה הטבעית אנחנו מעטים מול רבים. אנחנו חלשים מול גיבורים. אבל אתה עמדת להם, והפכת את חסרונם ליתרונם. הפכת את חסרונו כביכול של עם ישראל מצד המערכה הטבעית. מצד המערכה הטבעית יש לנו חסרון במיעוט, יש חסרון בחולשה. אבל אתה הפכת את, היתרון, את החסרון ליתרון. תכף נראה איך נהפך היתרון, החסרון ליתרון. אתה עמדת להם בעצרתם. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. שימו לב, הקודש מתחיל להתגלות בשלב ראשון במריבה. כן? תראו לעצמכם שמישהו משיג את גבולכם, ובא להיכנס הביתה, לחצר שלכם. ואתם לא יכולים להגיד מילה. הוא נכנס, לוקח את הווספה, לוקח את המכונית, כן? עושה מה שהוא רוצה, עוקר לך את העץ ושותל אותו בחצר שלו. איזה מסכן אתה? אתה לא יכול לבטא את החירות שלך ואת הבעלות שלך על הבית בכלום. אבל תאר לעצמך שכאשר הוא מגיע, אתה מוצא אומץ בתוכך להגיד לו, היי, זה חצר שלי, אל תיקח. בסדר? זה כבר נחמד, נכון? אבל שימו לב, זה כל מה שאתה יכול לעשות, רק לריב. זה נקרא ריב. ריב זה לטעון טענה כנגד משיג הגבול. אבל אתה לא יכול לדון אותו, כי הוא מצפצף עליך. ואם אתה יכול אפילו לדון אותו, לא רק לריב ולמחות, אלא גם להביא אותו לדין, ולשפוט את מעשיו על מה? לשפוט את מעשיו על רקע הבעלות שלי על הבית. כאשר אני שופט את מעשיו על רקע הבעלות שלי, מה דינו? גנב, משיג גבול, שודד, חמסן, מה שלא יגידו. אבל הדין הזה הוא תוצאה של השוואת הפעולה שלו אל מול המעמד החוקי שלי בחצר, נכון? זה נקרא דין. זה שלב הרבה יותר מתקדם. זה מראה שמדרגת החירות שלי היא הרבה יותר גבוהה. עכשיו, תארו לעצמכם שהחצר שלי זה לא סתם חצר. החצר שלי, כן, אני אדם מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, והגזלן נכנס לביתו של ראש הממשלה, נגיד שאני ראש הממשלה. פה יהיה עונש הרבה יותר חמור, הרבה יותר מהקבוע בחוק, למה? כי צריך לקחת בחשבון גם את העובדה שהוא פגע באדם רע מעלה, נכון? זה נקרא נקמה. זה המדרגה השלישית. וכמו שאמרו חז"ל, כן, בהלכות ביוש, הכל לפי המבייש והמתבייש. ככל שהגורם המבייש הוא יותר מבייש אותי, כן? ככל שאני יותר רב מעלה, ככל שאני יותר איש מעלה, ככה מי שבייש אותי סופג יותר. דבר מעניין, הכל לפי המבייש והמתבייש. מי המתבייש ומי המבייש. או, אם כן, ריבונו של עולם, נתת לנו לבטא את החירות שלנו בשלושת המדרגות. גם ביתנו מחאה, גם הבאנו אותם לדין את היוונים, וגם נקמנו בהם יותר משורת הדין. כי סוף סוף במי הם פגעו? היוונים? למה הגיע לנו לנקום בהם? כי הם פגעו באדם חשוב. הם פגעו באומה רוממת, באומה נישאה. אז יש פה ריב, יש פה דין, ויש פה נקמה. רדן. אנחנו רדינו בהם בעוצמה גדולה מאוד. רבת את ריבם, דנת את דינם של ישראל, נקמת את נקמתם, אשב להם שבעתיים אל חיקם. מסביר החתם סופר, כך מבקש דוד המלך, כל מי שפגע בעם ישראל תשיב לו שבעתיים. למה שבעתיים? ואם הדין הוא רק פעם אחת, למה פי שבע? בגלל שאנחנו עם ישראל. זהו. הדין הוא לא פשוט. עם ישראל. ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעץ הרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. והנה פה החסרון שלנו מתגלה כיתרון. כשהקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, אז המעטים מנצחים את הרבים, אז החלשים מנצחים את הגיבורים. שימו לב, כי כשהרשעה באה להילחם עם עם ישראל, היא מנצלת את כל יתרונה הטבעי, ויתרונה הטבעי מתגלה בשבע מדרגות. שימו לב רבותיי, הרשעה כשהיא מתגלית בעולם הזה היא לוחמת נגד הקדושה, ואז יש לה שבע יתרונות מדומים, זמניים, זמניים, עד שהשם נכנס לתמונה. מה היתרון הראשון שיש לה? מסרת גיבורים ביד חלשים. את כל גבורת הטבע, כל הגבורה הנפשית של היוונים. מה זה גיבורים? זה גבורה נפשית. זה עשיו מול יעקב. עשיו איש צייד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. מי גיבור יותר? איש צייד, איש שדה. יעקב לעומת זה, יש לו פחות שייכות אל הטבע. ממילא הוא לא ניזון מהיתרונות הטבעיים, לפחות לא בהתחלת חייו. כן? אנחנו תכף ניתן משמעות לביטוי לא בהתחלת חייו. אבל לכאורה בהערכה הראשונית שאתה מסתכל על עם ישראל, חלשים מול גיבורים. יוון היא גדלה וצמחה בתוך עולם הטבע. היא יותר רגילה במקום. היא בת בית בעולם הטבע. זה עשיו. עשיו זה יוון. עשיו זה יוון. מטל השמיים, כן? מושביך. טל השמיים זה איטליה. כך אומר רש"י, יוון. יוון זה הטבע. הם מצטיינים בכישורים טבעיים נפלאים. הם חכמים בחוכמת הטבע, הם יפים בגופם, וכן הלאה וכן הלאה. מה שאתה רוצה. זה נקרא הגבורה מול החולשה. גיבורים מול חלשים. אותם אלו שבאו אלינו ביתרון הטבעי שלהם, אתה באת ועזרת לנו לנצח אותם. החולשה שלנו שהיא חולשה שנובעת כתוצאה ממימד רוחני יותר ופחות שייכות לחומר, ברגע שאתה הופעת, זה נהפך ליתרון, רבותיי. הממד הרוחני יצא לפועל. וממילא אותו דוד קטן, קטנצ'יק, נמוך קומה, לא חמוש כלל בשום חנית, בשום שריון, בשום כובע פלדה, פתאום חולשתו נהפכה ליתרונו. הוא ניצח לא בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות. בכוח הזכות. אתה באת ועוררת את החולשה, הפכת את החולשה ליתרון. כן? אז שימו לב, אם כן, הרשעה מתגדרת ומשתמשת קודם כל בגבורה הנפשית הפיזית הטבעית. כן? הטבעית שלה. זה הגבורה שנאמר פה. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. זה עוד ביטוי של מי ש... כן? נמצא בעולם הטבעי. הריבוי. הם מרובים ואנחנו מעטים. אגב, למה הם מרובים ואנחנו מעטים? למה? מה, עם ישראל לא יכול להיות מרובה? עם ישראל לא יכול להיות מרובה? הבעיה היא, אם עם ישראל היה משתמר באמת למהלך הדורות, היינו מונים היום טריליון או כמה טריליונים טובים. אלא בגלל הממד הרוחני שבנו, אנחנו גם נפגעים הרבה בעולם הזה. כמה קורבנות נפלו מעם ישראל ואז עד היום? כמה נהרגו? כמה התבוללו? זה נקרא רבים מול מעטים. מכיוון שלגויים יש קיום בעולם הטבע, לכן הם יותר משגשגים בעולם הטבע. אבל עם ישראל, כשהוא לא חי על פי הרוחניות שלו, הרבה פעמים הוא גם נפגע ולא יכול להתקיים בעולם הזה. הרבה חללים יש. הרבה מאוד. שימו לב לזה. כן? אז רבים מול מעטים, אלו שהעולם הטבע זה המגרש הטבעי שלהם, ולכן הם משגשגים בו בעוצמה כבירה כזו. לעומת המעטים, שקיומם בעולם הזה הוא קיום קשה. למרות שתמיד אנחנו נמצאים, תמיד אנחנו נהיה פה. חבולים, מוקים, נרדפים, בגלויות של אלפי שנים, אבל סוף סוף זה גרם לנו מיעוט, נכון? זה גרם מיעוט, מה לעשות? כן? גרם מיעוט. כן? אז זה העניין של רבים ביד מעטים. ורשעים ביד צדיקים. הנה, מה זה רשעים ביד צדיקים? כלומר, תרבות יוון היא מאדירה ומחזקת וניזונה מן הרשעות ברמה המעשית. ברמה המעשית. ועם ישראל צדיקים. מדברים על מלכות שמיים, מה שחשוב להם זה דברים אחרים לגמרי, מברכים על המזון, צדיקים. אבל בעולם הטבע זה עשוי לחשב חסרון, תשימו לב עד היום. אדם שהוא צדיק, בא מהישיבה הביתה, מסתכלים עליו כמו על מוזר. כמו על מוזר, זה לא כללי המשחק, זה לא השפה שכולם מדברים. בעולם הטבעי, או בעיני האנשים הטבעיים, זה נחשב חסרון. אם כן, אותה תרבות יוון שהיא מתחזקת בכוח הגבורה הטבעית הנפשית והפיזית, מתחזקת בכוח הריבוי ומתחזקת ביתרון הטבעי כביכול שיש לה רשעה על פני הצדקות, צדיק ורע לו, לעומת הרשעה משגשגת וכן הלאה, רשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים. מה זה טמאים ביד טהורים? זה טומאת הלב והרצון. כן? הרשעה היא גם מתלבשת בתוך טומאת הרצון. הרשעה היא מתלבשת בכמה כלים. בגבורת הנפש והגוף הטבעית, כן? בגבורת הריבוי, בגבורת טומאת הלב והרצונות הרעים, זה נקרא טמאים, טומאת הרצון. ובמה? בטומאת המחשבה, זידים מול ביד עוסקי תורתך. תיאורים, מה? לא. כן, כי אנחנו, עם ישראל לא רוצה לטמא את ליבו ואת רצונו. אז יש פה את היוונים שמטמאים את ליבם ואת רצונם, וטומאת הרצון הזו מחזקת אותם להצליח במעשיהם, לעומת ישראל שמנסים לטהר את ליבם, מטהרים את ליבם. אבל יש יתרון לטומאת היוונים בעולם הטבעי. למה יש לי יתרון? כי לא הגיע עדיין הזמן של הרוחניות להתגלות, זה בהמתנה. זה בהולד. אז בינתיים, שזה בהמתנה, העולם הטבעי, הוא מתחזק. לא הגיע הזמן. מדי פעם, כמו שאנחנו רואים פה, העולם הפנימי של ישראל התגלה. זה מה שאנחנו אומרים פה. מסרת חלשים, גיבורים ביד חלשים. החלשים פתאום נעשו חזקים. הצדיקים נעשו צודקים. הטהורים, כן, ניצחו את התמים. זה מה שקורה כאן. מדי פעם אנחנו רואים שעם ישראל מופיע בכל הממדים שלו. כן? המיעוט שלו כבר לא נחשב חולשה. כן? הצדיקות כבר לא נחשבת חולשה. הטהרה והעיסוק בתורה לא נחשבת חולשה. אבל על פי רוב זה נמצא בתהליך מאוד מאוד ארוך. ובינתיים ערפל יחסי ארץ. חושך יחסי ארץ וערפל לאומים. כן? אז זה הממדים. טמאים ביד טהורים וזידים ביד עוסקי תורתך. אם כן, כל הלבושים של הטומאה, שהטומאה מתלבשת בהם, שהרשעה מתלבשת בהם, היא מתלבשת בגוף בממדיו השונים, ברצון, כמו שראינו, טמאים, ובמחשבות זידים, זידים ביד עוסקי תורתך, שהם זידים ומחשבותיהם אבן ומזימותיהם כל היום. זה זידים, כן? ואילו ישראל עוסקי תורתך, שבעסק התורה, כן? מה אנחנו עושים בעצם בעסק התורה? מתארים את מחשבותינו. אז זידים זה מול עוסקי תורתך. כן? אם כן, מסרת את כל אלו. כן? גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים. הטבע משמש את הקודש. כן? אלו שבאים מכוחו של הטבע, מסרת אותם ביד אנשי הרוח. מסרת גיבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים. וזידים ביד עוסקי תורתך. ובאמצעות כל הפעולה הזו נשתנה המשקל בעולם. המשקל לפני זה היה מה? קודם כל החומר, והרוח הזניחה. ועכשיו מה התברר? אחרת לגמרי. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. אחרי שניצחנו את היוונים, התבררו שתי דברים. קודם כל יש אלוקים, ב' יש לו עם. עלי אדמות. יש אלוקים ויש לו עם עלי אדמות. כן? ואי אפשר ששתי הדברים יהיו נפרדים. בכל מקום שיש שם גדול לקדוש ברוך הוא, ממילא גם יש שם גדול למי? לישראל. וכנגד זה, הטומאה מכחישה את שני אלו. איך אומר פרעה? מי השם אשר ישמע בקולו, וגם את ישראל לא השולח. תמיד זה הולך ביחד. מי השם ואת ישראל לא השולח. אם אתה מכחיש מציאות השם יתברך, ממילא אתה מכחיש את יתרונם של ישראל ומעלתם. ממילא פה בגאולה הזאת, כן? בגאולה הזאת, לך עשית השם גדול, כן? וקדוש בעולמך, אבל מיד, ולעמך ישראל, עשית תשועה גדולה ופורקן, כהיום הזה. זה תמיד הולך ביחד. תמיד הולך ביחד. פלא. זוכרים במלחמת מדיין. איך משה מכנה את מלחמת מדיין, ישראל במדיין, נקמת, כן, נקמת השם במדיין. ואיך הקדוש ברוך הוא מכנה את אותה מלחמה, נקמת ישראל במדיין. אז תחליט, זה נקמת השם במדיין או נקמת ישראל במדיין? ישראל, עיקר עניינם, מה זה? לגלות את כבודו. והקדוש ברוך הוא שהוא מתייחס למדיין, איך הוא מתייחס? מדיין מפריעים להופעת ישראל. כל אחד משבח את משנהו. אהרון משבח את משה, ומשה משבח את אהרון. כל אחד מדבר כאן. אותו דבר גם פה. ישראל וריבונו של עולם זה עין ואח. ממילא לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה, ופורקן כהיום הזה. ומה תגובתם של ישראל לנוכח הגאולה הזאת? כן? מה תגובתם של ישראל נוכח הגאולה הזאת? ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. מה עושים ישראל פה? יש פה סדרת פעולות, שימו לי, נקרא את זה בנשימה אחת, נגיד משפט אחד או שניים על זה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. תנסו לעקוב ברוח הדברים שאמרנו כאן, לראות מה ישראל עושים פה. איך ישראל מתפעלים פה מהישועה הנפלאה הזאת. הם מזהים את כל הטובה האלוקית, נכון? ניסים, פורקן, גבורה, ישועה, נפלאות, נחמות. מזהים את המאבק של יוון וישראל. כן? את ההופעה האלוקית בריב, דין ונקם, ומסירת הרבים, החזקים, הטמאים וכו' וכו'. הם מזהים את כל זה. מה הם עושים זה עם ישראל? לאן הם לוקחים את זה? לאן הם ממשיכים את זה? האם רק לנחת הרוח האישית שלהם? האם כל אחד עכשיו חוזר לגפנו ותאנתו? לא. מה עושים? ממשיכים את ההופעה האלוקית. מכיוון שהיא הופיעה בעת המלחמה, אי אפשר להסתפק בזה. אנחנו ממשיכים ומקבעים אותה איפה? במרכז הקודש. איפה זה? בית המקדש. ויש פה פעולות של המשכת הקודש אל המרכז המיוחד של בית המקדש. אותו מרכז של הופעת השכינה במציאות זמן ומקום, בעולם הזה, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך. ואז הם מכשירים את בית המקדש להופעה השלימה של הקודש. מאיפה מתחילים? מהנקודה הפנימית ביותר שזה היכל, שמתם לב? ופינו את החלך, זה הנקודה הפנימית. ואחרי זה יוצאים יותר חוצה, מתארים את המקדש, ובסוף גם מדליקים את הנרות איפה? בחצרות קודשיך, כלומר ההתפשטות גם החוצה. זה מתחיל לטהר, קודם כל הטיהור מתחיל בנקודה הפנימית, משם זה נמשך אל המקדש, זה העזרות, ומשם אל החצרות, מדליקים נרות. זאת אומרת, הדאגה של עם ישראל היא שהרושם של הקודש יתקן, כן? בשלושת המרכזים שלו. בקודש הקודשים, הנקודה הפנימית, בחצרות, או שזה משול כנגד שלוש נקודות בתוך האדם. קודש הקודשים זה הלב, החצרות זה השכל והכוחות היותר חיצוניים, המקדש זה השכל, והחצרות מה זה? זה החוץ, הגוף. כן, אתם רואים פה שהדאגה של עם ישראל זה להבטיח את הופעת הקודש בשלושת המדרגות שלו. כן? בהיכל, במקדש ובחצר. וקבעו שמונת, לא רק באותם הימים, הם דאגו שמעמדו של הקודש ישוקם, תארתם משמע, אלא הם לקחו את אותה הופעה רוחנית מופלאה שהופיע באותו זמן, וקשרו אותה, כן? באופן כזה שעכשיו תהיה לזה השפעה לכל הדורות. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל והודאה. זה לא שלב החיצוני. אנחנו מדברים פה עכשיו על השימור של המאורע הזה וההבטחה שההשפעתו תימשך לדורי דורות. וקבעו שמונת, כן, זה קיבוע. לקבע, לקבע את ההישג. זה לא מקרה חד פעמי. זה לא גאולה חד פעמית. אלא עכשיו אנחנו קובעים שהאירוע הזה הוא ישפיע בכל דור ודור, תכף ומיד שמגיע קפאי בכסלב, גם בשנה שלאחר מכן, ועד ימינו אנו, זה מה שאמרנו בימים ההם, בזמן הזה, הרושם הזה יוכל להיות מורגש אצל כל יהודי, אם הוא רק יתנהג כפי הדברים שקבעו חז"ל. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, בהלל ובהודאה, ונודה לשמך הגדול סל. נעצור כאן.